הכוונה בתפילה שהיא חשובה מאוד. יש הרבה מפנים קולנציה על השלום בספרו כפה חיים ידוע שהיום מבין שחי פרקס עשה בכפה חיים לא כוונתו על כפה חיים הידוע היום שבן על יעקב סוצר ולא היה כפה חיים המפורסם זה מרבה מפנים קולנציה ספר שכתב אותו כולל כל ההלכות של כל ימות השנה וכל סדר התפילות של כל היממה מתחילת הערב עד למחרתו. אז הוא כותב שם שבשעה שאדם יושב עומד להתפלל הכין את עצמו כמו שצריך, כמו שהזהיר רבי אליעזר הגדול לתלמידיו שאמר להם כשאתם מתפללים עומדים להתפלל דעו בפני מי אתם עומדים. אני אקרא כמה שורות מדבריו. הרדאי רש להתגבר כעני לקבל היתר בתפילת 18 ולנקות עצמו מכל מחשבותיו. זאת אומרת, כפי שעומד להתפלל כשאמרת ירושלמי אומרת על הפסוק תכין ליבם, תקשיב אוזניך, תכין ליבם. אדם שבא להתפלל לא אפשר לבוא לעם ולהתפלל אלא ישתוק איזה חצי דקה, רבע דקה, דקה עד שתכונן, כמו שאמרה הגמרא גם בעת חנן עד שתכונן דעתו עליו לא יבוא ישר להתפלל בתהנה ולהכין את עצמו. אגב, עצמך לבני מלך בשר אדם כשאדם מגיע חושב מה לדבר ואיך לדבר וכמה לדבר ומתי לדבר, מתי לשתוק. אז כאו שיקר וכו שיקר לבני מלך נופיע מלכים הקדוש ברוך הוא. ואז אומר הרב שיש יותר בעיה בשעת העמידה כי היום כולם דוממים ואין קול ואין עונה ויש שקט בבית הכנסת. אז באים המחשבות שיש קולות ורעש, אז אדם תמיד מסתכל על הרעש או על הקולות או יש תנועה, אבל בעמידה אין תנועה ונהיה דממה. ואז הוא מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות ואינו משאר התפילה שהחזן שמה קורא לקול נעורר אותו. בפרט שכעת זמן תפילה 18 כתוב בספרים שזה דומה לאדם שנכנס לבית קודש הקודשים ועומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה כדמיון מזבח הפנימי. יש מזבח החיצון, זה לא כשאמר יוצר בתפילת העמידה, זה מזבח הפנימי. מאחר שכן הצער הצורר הוא יצר הרע עומד בשעת התפילה לימי לא לסתנו וישית אותו שיחשוב מחשבות זרות ולא תפילתו. ועל זה צריך להתגדר על יצרו ביתר שאין וביתרו. כי אמר הזוהר הקדוש שמי שחושב דברים אחרים לתוך תפילתו גורם לעצמו שחס ושלום ימות בקיצור שנים במדינה. וראשי תיבות של 18 הברכות של העמידה הוא במניין 1800. במניין 1800 מלאכים המקבלים את התפילה כמו שכתב הפולקו. ומי שחיסר אחת מהן העברו שלו או המלאך התקנה או בכוונה, אותו המלאך אשר הפעיל את עצמו לקבל את תפילתו, מצפה מתי תבוא לידו וכתרן עליו. תפילתו תהיה לחטאה. וכן הוא יוצא לכל שצריך האדם להיזהר, שבלכות התפילה יברך אותם בכוונה, ויאמר אותם כמו שצריך. אלא רק יצא לכתב הישר כותב, שאם חס ושלום מוציא ברכה ולי כוונה, אפילו בכל הנהנים, כל שאר הברכות, וכן כל שכן בכל העמידה, נחשב כאילו מזכיר שם שמיים לבטלה. מזכיר שם שמיים לבטלה חמוד מאוד, וזה איסורו איסור תורה. וכותב הרמב"ן, ותישא את שם השם אלוקיך לשם, זה עובר על מי שמזכיר שם שמיים לבטלה. אז הוא אומר אותו דבר, אני מתפלל ולא מכוון למה שמתפלל. אכן צריך להשתדלות גדולה מאוד להיזהר בו. אחר כותב עוד רבנו חיים קלאצ'י, על ידה זוכה לגן עדן שהוא במספר 18,000 שעין לא ראתה וניצל מחיית דרכות ומגיהינם, שגיהינם אורכו 18 פסעות. כמה המעלה גדולה של אדם שמתפלל בכוונה זוכה לגן עדן, ניצול מגיהינם וגם ניצול מ-18 דרכות. מה זה דרכות? כמו שיש לנו במשנה. אם עכשיו אנחנו שוחקים את התרנגולת או עגל או כל פעם חי שנפטר בעקינה, צריך להיזהר לבדוק שלא יהיה פה איזה רפות 18 רפות שמחריפות, כמו עיקר כלום של מוח, עיקר הבשק, נפסקה בגלגל, עיקר התחול, עיקר כבר, זה נקרא רפה. גם לאדם חסבי שלום זה נקרא רפה, מה אומרת שמי שיש לו אחד מאלה הטרדות, לא יחיה 12 חודש, אך 12 חודש יכול להתקיים, יותר מ-12 חודש לא יכול להתקיים. אז היום יש התאגות של הרופאים, פעמים בחירורגי, התאגות חירורגי, יכולים לפתור את זה, לא יכולים לפתור. אבל כל אופן זה נקרא טרפות, אדם כזה נקרא טרפה. וכדי להינצל מהטרפות, יזהר ב-18 ברכות של העמידה, לברך אותם כמו שצריך, ואז יהיה בזה ינצל מכל מיני מראי קשים. גם לרבנו ישראל יעקב ארגז יער השלום, הספר של בית ציפור. הוא אביו של רבי אותו ארגזי, מעמיד ארגזי הידוע והפורסם. הוא היה ראש הרבנים של בית אל, אומר שחיות מצוות תפילה בכוונה זה מצוות עשה מדאורייתא, כך בספר רמב"ם. וכל כך למה, תביא את הפסוק, מה שאנחנו אומרים בשמע ישראל. היה שמוע תשמעו, אהבה את אדוני אלוקים, עובדו בכל לבבכם, כל נפשכם. מה זה עובדו בכל לבבכם? אמרת מראה, זו העבודה שיפלל, וזה אומר, היא תפילה. שואל הרב, מה זה, למה זה נקרא עבודה? למה תפילה נקראת עבודה? מה עניין של עבודה? פשט, בגלל שהיא במקום עבודת הקורבנות. היה לנו עבודת הקורבנות, עכשיו העוונות אין לנו קורבנות, שלמה הדברים ספטל. אבל למה אתה קורא לזה עבודה? אבל זה לא עבודה, תגיד, זה במקום עבודה. אלא הוא אומר עבודה, שבשעה בתפילה אתה צריך לעבוד, לבטל את המחשבות הזרות שבאות לך כל רגע. גם, מי שכותב הרי האם מברוז'י, על רבו, הגאון מבינה. הגאון מבינה כותב שיזהר האדם אפילו דברי תורה, או דברי מוסר, או ענייני מצווה, לא לחשוב בשעה בתפילה. כי מה שחושב מעל בתפילה לא מצליח. דבר ידוע. רגע עוד פעם אחת היה באמצע הלימוד שלו, היה לו איזה קושייה בלימוד. עכשיו עליה כל היום, לא מצא לה פתרון. והגיע הזמן תפילה, אמר להתפלל, באמצע העמידה, יצר הרע, הביא לו אז את התשובה של אותה קושייה. שמח, מצא תירוץ. והתפלל, המשיך להתפלל, שגמר ב-18, עקר את הרגליים, שכח את הפירוש. עושה לזכור, מה היה הפירוש שזכר לתאם שעה מגנה? שכח. ואז זה מפריע, נודע לו, שהוא שכח, כיוון שהוא חשב על זה בין שעה תפילה. וכן באה לו המחשבה הזאת. ואז הצטער, להתוודע על זה, שבין שעה תפילה חשב לדברי תורה, בזמן, יש לנו כאן, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, כך אומר איזו שם. נפשר גם בפסקים. כמובן יש אנשים, ואין פעם להתחיל על כדי לוקחים ספרים, מגשים לארון הספרים, עושים ספר, מעיין, דומד, עשו לו. השאלה צועק על ספר פעוז, ולהתיק אותו על מבין אברהם להלכה. זמן תורה לחוץ, זמן תפילה לחוץ. תפילה הבאה, עמד להתפלל, עוד פעם בא לו התירוץ. העשב המחשבה גירש אותה. שאמרנו זה עמודה. עבודה לגרש את המחשבות הזרות שבאות, הזרות זרות, כל מחשבה שהיא לא התפילה עצמה, זה יקרה מחשבה זרה. לא שהיא של מצווה, אבל זה לא הזמן. והנה ראה שהוא כך, גרש את המחשבה. סיים את התפילה, בא לו שבעה תירוצים. גם זכר את התירוץ שהיה, וגם מצא עוד שש. אמרנו לכל לבד האדם, כמה זה חשוב להיזהר בשעת תפילה, שלא יבוא לו שום מחשבות שלו. מה שידוע, אני אומר, אני אומר, אני אומר, היה חקרן גדול. הוא, כשהיה נכנס לשירותים, היה מפחד שיבואו לו מחשבות של הלימוד, אבל אסור להדהר דברי תורה מבואות ובתונתו. הגמרא אומרת, תמיד חכם, אסור לו לעמוד במקום בתונה. למה? תמיד חכם כל הזמן לראש שלו בלימוד. הוא שוכח איפה הוא נמצא, עומד במקום מזוהם, מקום תקונה, כמו בפני עץ, מקום שמעבדים אורות, רפת של פרות, Entonces esa manicruz, esa basura y de la basura es de petróleo. מה יעשה הגאון וביתן האש יצרות על יתן סירופים לבד המחשבה שלא רצה נזכר באיזה לימוד ויש כאן ספרים של חשבון מתמטיקה ספרים של מדע שם או רפואה שם בתוך הסירופים עוד נופיח איתו איזה ספר כזה של חול שכתב אותו איזה בול בפולנית, ברוסית ונכנס לתוך הסירופים מעיין בו עמוד שתיים כמה שצריך ומסיים הולך ועוזר ללימודו עוד אחד עכשיו שם בתוך השירותים היה כתוב בספר שרצו המדענים הגויים דבר מעניין שאם לוקחים בשר אדם שהוא מרושב ביחד שהוא עשו מהתורה תקראו לו תבשל דברים על הלימוד שלוש פעמים בתורה נספר אחד כך עושה הגמרא אחד איסור עקידה שתיים לאיסור הנאה, שלוש לאיסור קישור, שגם מי שמבשל בשר עם הנאה, כמו שתגבול, עובר דף מהתורה. וזה עצם הבישול לא עשו. שם היה כתוב שאם בישלו בשר וחנה, וישימו את זה, ישפקו את זה, מתחת לאיזה עץ של פירות, הפירות יצאו פירות משופחים. אז הרב ראה את זה, נזכר שהפסוק אומר, לא תרשם ידי וחלב אותו, מיד כתוב, יחד השם לביבולך ועל ביבולציך, צריך להביא שלוש רגלים תחונתי בשנה, ולא יראה פני אני כאן, אחת השמועות, הנסוכות, אבל עכשיו מובן שכתוב במשחת ביקורים, התורה אומרת, תחיל ביקורים בבית המקדש, אבל תיזהר, אתה עושה ביקורים ואתה תרשם ידי וחלב אותו. אז דרש את זה מרבים, קרה שזה מרבים, אמר הייתי באיזה ספר, לא אמר מתי, הייתי באיזה ספר שכתוב כך ועכשיו נראה לי זה פירוש הפסוק שמעו את החידוש, פירוש יפה כה אמרנו את זה לגאון מלימנה אמרו לו תראה לגאון, זה פירוש יפה שמענו לו בירדן האפשיץ אמר להם כן, אבל זה מתי מתי הוא חידש את החידוש הזה ובירדן האפשיץ איך קרה בספרי חול אבל ספרי חול מתי נראה ספרי חול אבל נראה לי שיש כזה ריח של שירותים, החידוש הזה. ואז הלכו אמרו להם, ואתה נראה לי שצריך אמר עליך לא, אומר נכון, אני קראתי את זה בשירותים. אני ראית איפה אני, מתי אני קורא ספרים כאלה, כל מיני ספרים, לא שכחתי שלוש ספרים שקופים, וכתירה בדרך שהוא להגיד. אבל יש כאלה חול, עניינים של מדע, עניינים של מתמטיקה. אז בואו תראה כמה המחשבה היא יכולה להשפיע. גם הכי ספרים שכתבו אותם מינים והפיקרוסים, לא פירוש אסור לקרוא בהם. ושלום יכול להרעיל, לגרום נזק לאדם. השאלה כותב יותר מזה. זה לא סיפור תפילה, שעכשיו היית התפלל בו איזה כופר, או קרא בו איזה רשע. הצלם שלו נרשם שם, ואתה תבוא אחר כך תקרא בזה יכול להזיק אותך. תרחמו, תצטרך להיזהר, זה דבר פשוט. כן, השאלה כותב, יש אדם רשע בבית הכנסת, עצם הנוכחות שלו מטמאה, צריך לברוח משם. מעשה ידוע, אולי ספרתי לכם אותו פעם, היה בחנה, זה יהודי עשיר גביר גדול מאוד, שפעם אחת התחזקה נפשו לקיים משפט עשה של כתיבת ספר תורה. אבל ספר תורה מיודעת כתב תהלכה לאליבא דכל הדעות, ואמר אני אעשה שאפילו הקלף של הספר תורה, הרי הקלף צריך להיות מבהמה טהורה. למען תהיה תורת השם בפיך, פרשה הגמרא, מן המותר בפיך. אבל אם הבהמה למשל התנבלה או יצאה טרפה, ולא את הבשר שלה, מותר, פחו שלה, עכשיו תפילים, אנחנו מנהים תפילים. הרצועות של התפילים זה העובד של בהמות. הרבה פעמים יוצאים לבהמות יוצאים טרפות, פה בארץ ששוחטים בהמות, כמעט 70% טרף. 30% פלק. אז אם כן, יוצא 70% מהעומות היום הן טרפות, אבל בכל זאת אנחנו מניחים תפילים, וכן קלפים של ספר תורה, כל מה שעושים הכל זה מתאימות, תאימות תאורות. יש מפרסים, יש מעגלים, יש שליל, והעובר שמוצאים אותו במהל מור, יש כל מיני קלף שעושים ממנו, אין קלף, אין מזוזות, אין תפילים, אין מזוזות, ספר תורה, נגידות, וגם אורות של הבתים של התפילים. ורצועות, והתורים עמוד של תאמות תאורות, בציטת תורה. הזוהר אומר שבחברה עמוד תורה, קח את התאמה שהיא תאמה שאינה יודעת, אינה מבינה, ותעשה מהאור שלה קודש קודשים, סדר תורה, נקרא קודש, או תקילים, שפשוטו יותר חמורה. אתה עושה מזה קודש, להראות מה אפשר לעשות מהעולם הזה. לא לעשות כקודש חולף, נכון לעשות קודש. זה הכוח שלנו. אז הוא עלה שחת באמור, וחיבק את בשרם העניים, לדעת שהכל יצא חלק. אם משהו לא חלק, נתן למישהו אחר. ומה העורות, לקח אותם למעבד העורות, לעבד את כולם, לשבת כשאת בקשורה, הלך לביא קנים משובחים שקראו בהם של התורה, לביא סופר, הושיב אותו אצלו בבית, היה לו דירה נפרדת שם למעלה, הושיב אותו שם, אמר לו, כל השבוע אתה כאן, אצלי, יש לך פה בוט של מקווה, כל כמה שעות אתה תורם במקווה. כל פעם שאתה יוצא לשירותים, אתה מתווכה, אתה יוצא לשם, אתה תורם במקווה. שאין אף כדי לא. וכל מחסונך עליי, ואתה לא עולה כל השבוע לבית, לא תראה פני אישה כלל, חוץ משבת לשבת. כך תתנאי איתו, אתה מוכר סופרה, ממון בן. תשע שנה שלך, גמר את הספר תורה, הספר תורה משופח של עמים בחינם. בכתב שיהיה להדר לשפח. אמר לו, אתה תכתוב בקצב שלך, לא תכתוב, אני לא רוצה לך, לא מהירות ולא בסיתונה, אתה מקבל יומית, לפי יום אתה מקבל. ותעבוד, תוציא עבודה הכי נקייה של פרדיו. ולי שלושה מדהים, הביאו את הספר תורה שלוש פעמים, והכל יצא מיותר של המוגנים. קנה לו נרקיק יפה מכסף, עשה שמחה גדולה ביום הכנסת הספר תורה, הכי טוב לבית הכנסת. לפי ההלכה, חכיתי על הפקידה, בספרו בדוד אמת, שספר תורה חדש יבוא לבית הכנסת, יש לקרוא בו 12 חודשים. כל פרסיות בשבת. אין תור, שאר ספרי תורה עושים לפי תור, אבל הספר תורה הזה צריך לצאת מדי שבת בשבתו. למה? הצד שאם חס ושלום מתגנן בו איזה טעות, יזהו אותו. וזה הלכה. כל ספרי תורה חדש, יש לו זכות קדימה. אחרי שגומרים חוב שנה, אחרי חוזרים דבר חדש. אז תראו לקרוא בו. אין הגיעה פרשת ויצא, ויצא עפון וישר, ועולים לתורה אנשים, ונגיעה שם עביד שלישי רביעי, ותאמר לאן בא גד, תקרא את שמו גד, ואחר ידבר, ותאמר לאן בא גד, גד זה במקום מזל, ותקרא את שמו גד. החזן קורא בתורה, ותאמר לאן בא נת, במקום גימן נון, שואפים לו, בא גד. הוא יודע שהפסוק בא גד, הוא קורא בתקרא, 30 שנה קורא בתורה. אבל כתוב נון, בספר תורה כתוב נון, אה. נהיה רעש גדול, ספר תורה חדש, ספר תורה משופח של המשופחים, קודש ובקודשים, שנזהרו בו איזה טעות, מאיך לא קיימו את הטעות הזאת, איך סופר טעה, אין מקום גילה כתב נון, אין קוראים. ואז בא חזן מסתכל, ואומר, אז אתה שם את הספר תורה מול האור, אוי לא, כתוב ג' בגד, אז למה קראתי נון? טוב, בוא נחזור פעם לקרוא את הפסוק, חוזר פעם שנייה לקרוא את הפסוק, ופעם לא איזה נון. עכשיו ראיתי שזה ג' איזה נהיה נון, נתפל לנון. שלוש פעמים חזר הדבר. הוא בא לקרוא, קורא נן. מסיס את הקורא, מסתכל שם עושה לתורה, רואה? גד, ג' איך יכול להיות? שמענו מהגאון שישיבה בעזרתי על התנצבית מהחוק. עד שבא הרב של בית הכנסת, אמר זוזו, אני אסתכל. אמר לו, זוז, אתה קורא בתורה, אה? הנה. אמר לו, אבא, אין לו את המשיך אותך, עזוב את קוראים. קרא, אין לה עוד עולה במקומו, סיים מוסיף, סיים את התפילה, קרא לעולה הזה, צורך החדר, לא קוראים. ספר תורה הזה קודש קודשים, בכלל בקדושת טהרה. תודה ותתוודה היום ביום שבת, אף אחד פה לא נמצא, אני רב קדוש ברוך הוא ואני. נכון שאתה נחשב לעוון נידה? ספר תורה עיד עליך, ותאמר לאן בא נת. למה שמו נידה? זוהר אומר שנת ה' במקומה, מי שחוטא בנידה, ומה זה נידה? הוא לא נוגע בחסד שלו. כל שכן אם חלילה נכנס che tempo di secca se sono tutto vento, non ho visto chi ci debuti per loro e va, ma quello di ogni pur, lo dice le pur, col che riguarda una spa, senza che va. Ma allora dove ne ha banato, na ha he, nada mi ne comani, esce ma vai a hacer, na ha he, da come la sua. אז בנת, בזה שמנתנד את ההוויה, בזה שעוקר את ההוויה, הוא כמה חמור הרעיון. כמה חמור פריצות של אנשים ונשים. כמה חמור יש היום מצערנו איזו פריצות נוראה. היום גם בתוך המחנה שלנו. דרשות לנשים, דרשות לבן, עושים לך מזה איזה סיפור. ואיפה, מי יכול לתבוץ קרב בית ישראל? מאז הוא מתמיד היה, נשים יושבות בעזרת נשים וגברים בעזרת גברים. ולא בבית המקדש, הוא לא אומר, תבואו שעת ההספד עשו, אז בשלום לפרוץ פרצה כזאת, בגלל זה קוראים כל מיני הריגות, כל מיני מיטות משונות, כל מיני תאונות ונוראות. כמו עכשיו 14 הרוגים בתאונות דרכים. ועוד עשו יום ללא תאונות דרכים. מתי מצאו רבי תשעה באב, לא מצאו יום אחר. יום ללא תאונות דרכים. אז 14 הרוגים, זה סתם קורה. זה בא מתוצאה של עוונות. עושים עוונות, אין מי שיכול לעמוד מול המקטרת. מולה אומרת על הפסוק, אם ישוך הנחש ולא נחש, נחש זה השטן. המלאך אמר את נקרא נחש ולא נחש, שאין מי שבדור יודע ללחוש שלא יש ישוך. אז זה חמור מאוד. יאללה, אתה לא מושג זכר, ואז פחד, יהיה רעש גדול בבית הכנסת, בעיר. זה שעברו ספר תורה בודק, פעמים האדם, העלייה של ספר תורה מגיעת ואומרת לו מה מעשה. ורבינו אמר עליו השלום, היה מסביר את המידה שהוא היה דורש בקבלה שלא יכתבו את מה שהוא אמר, מפני שהם לא הבינו ולא ידעו לסוף דעתו. אמר להם חוץ מתלמידים, הוא בכהן ויטל, שהוא יכתוב. בכהן ויטל היה נאמן ביתו של רבינו אמר. הוא יכול לכתוב את כל הכתבים שיש לנו היום הרבה נוערים, למעלה מ-12 ספרים. שכונה שערים, ארץ חיים, מראש שערים, עולת דמים, כל אלה כתב אותם רבי חיים ויטל. הוא נאמן בתו של הרבה נוערים. אז לא כתב רבי חיים ויטל, אנחנו לא סומכים. אז הוא היה מזהיר אותם. היה לו תלמיד אחד, שמו רבי משה. הוא היה לפעמים כותב, להיחבא. כותב עוד איזה עמוד, עוד איזה כמה דפים, ככה שזה אפשר מעצמו. הוא היה פרשת בילד, העלו אותו לתורה, ענה התלמיד הזה, שגמר, בא להגיד, נשק את היד של הרב, יש מצווה, אדם אחרי שגמר עלייה לתורה, ניגש לרב, שיברך אותו, כי אז הוא קרי, הראוי לקבל ברכה. אז ניגש לרבנו אביב, נשק את ידו, אמר לו, למה אתה כותב? אני הזהרתי אותך לא לכתוב. אמר, אני לא כותב, אמר, הספר תורה אין עליך. עכשיו פירטת בספר תורה, ויכתוב משה את דברי התשובה הזאת. והכתוב הוא שאדם משה אתה כותב. אז נמצא שאדם, מה שכתוב בתורה, הרבה פעמים יש, זה נזכר שם. נזכר ורמוז שם משהו, מה שקורה איתו, נזכר בתוך הפסוק. ככה יש כאלה רמזים וניסות. שאם כן, יוצא אפוש, נעזור לענייננו. מחשבה כל כך גורמת. אל אדם שאתה יזהר בשעת התפילה, שיחשוב מחשבות קדושות. ולחשוב רק מהתפילה, ולא דברים אחרים. יש בספר חסידים, תביא בשם רב שעבדי הגאון, אומר שרב שעבדי הגאון ספר ששמע ספר התשובה. אמר, יש שבעה דברים שאין תפילתו של האדם מתקבלת ולא נשמעת למעלה. אחת מהן מתברר בלי כוונה. מתברר בלי כוונה, אז כל מה שיבקש לא עולים לו בשמיים. הוא אומר, היום, מי רוצה את דבר? הוא מביא פסוק שנאמר, ויפתור בליפם, כולם יחזרו לו, בליפם, וכתוב בפיהם, בליפם לא נכון לימו. אז אם כן, אז בשלום, תפילה שלו, לא עוד. הביא עוד, הוא שאוך תלמה כזו, שיבוא אדם לפני דורו, ויעזוב פי ולשונו, שיאמרו מעצמם דברים בעיניו צופיות, אני מענה, וליבו מחשבותיו הולך חשכים, ולא עוד אלא שאומר ולסוף יהיו לרצון עם רבי ואינו נגיד את הרכה. ויאמר לו הקדוש ברוך הוא, אלא גם לפניך היה במוצאות ומבואות, היה במשא ומתן, היה במקחך ובמרקחך ובמאכלך ובמשתך. מה עשה לך פילולים, מה תדבר פה, מה תדבר שם, ואתה בוטח על לשונך ופיך, שבוודאי יאמרו כל מה שהם רגילים לומר, ואין תאמר יהיו לרצון ממתי. כך אומר השערי הגאון. כן אומר, תיזהר האדם, שתתן כמה שיותר. גם רבן יונה אמר שלום, רבן חסיד בגירון, גם קראו לו חסיד, שלא היה כמוהו חסיד. הוא בהתחלה חלק על הרמב״ם. הרמב״ם היה טוב בפניו. הוא היה כדורו של הרמב״ם. הבת שלו, רבן יונה, התחתנה עם הבן של רבי משה בן נחמן, הרמב״ם. ומשה בן נחמן היה לו בנו רבי שלמה, בן תמיד חכם גדול בטוח. הוא נשא את ביתו של רבן יונה. שרבן יונה הלך נגד הרמב״ם. בהתחלה אפילו לא החזיק את ספרי הרמב״ם. הוציא אותם מהבדים, מהישיבה שלו, הוציא אותם החוצה. זרק אותם משם. אחרי כמה השנים שתרצו את כל מה שהרמב״ם עשה, אז הוא קיבל עליו תשובה. קיבל עליו תשובה ונדע שהוא ילך בקברו של הרמב״ם עכשיו לבקש ממנו מחילה. וקיבל עליו את רבי יונה. וקראו רבי יונה יחסית, וכתב ספר מיוחד, קרא לו שערי תשובה. ואני קורא את הספר הזה מבהיל, בסופו ספר המיראה, כל מיני הנהגות של האדם, יראת שמיים, עבודת השם, מוסר, כל סדר היום של האדם, ברגע שקם בבוקר, אחרי לישון. אז הוא הלך בדרך ויצא הרבה מספרד. בדרך נסע לפורטוגל, הגיע טורקיה, התמהמע בדרך, בגלל שהתמהמע, נפטר בדרך. לפני שנפטר אמר להם שזה מגדל שאיחר את הנדר שלו, שלא הגיע לקברו של הרמב"ן לבקש מחילה, שזה אומר. וקראו לו רבנו יונה החסיד מגירונקי. הוא בספרו שערי תשובה שם כותב, גם יש לו את החיבור על כל הש"ס. התלמידים שלו כתבו כל השיטות שלו, של רבנו יונה. אומר, פירוש הפסוק תקים מפעם, תקשיב אוזניך, לא פירושו אמירת המילים שבתפילה, לא. תקים מפעם, טהרת הלב וכוונת הלב בשעה שהוא מתפלל. כותב רבנו יונה שבשעה שהוא מתפלל יחשוב שהוא לא חי בעולם הזה, כך כותב רבי יונה. אלא הוא נמצא בשמיים, הוא מת. הוא נמצא כעת ליד כיסא הכבוד, והוא מדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וכל ענייני הגוף שלו גדלים, אין רעש, אין כלום, אף אחד לא מזיז אותו, לא שומע שום קול, לא מרגיש שום תנועה, שום עניין, מת. נעשה עצמו כאילו הוא מת לחלוטין. ואז הוא אומר שתרצה לקבל, פשוט גופך מעל נשמתך, תפשוט את הגוף כמו שאדם פושט מעיל. מי יכול להיות להגיד דבר כזה? איזה ריכוז גבוה שהיה לו. ותגיע לו המחשבה ויחשוב שהוא עומד בתוך בית המקדש, ועכשיו יום כיפור, הוא צריך לשרת לפני ולפנים. האם היה חושב איזה מחשבה אחת, אחרת? כך צריך לחשוב בשעת העמידה, ולדבר בבית המלך. הרב בא, רבי יהודה הלוי, ספרו הכוזרי, אמרו על הכוזרי, וכל הראשונים גם, האמת הכולת כבר אומר, שזה לא דבר פשוט, לכבד בפקידה. שמואל אמר, אני מודה, ככה אמר שמואל, אני מודה לעמוד השדרה שלי, שאני מגיע למודים, הוא מתכופף לבד. ככה אמר. רב אתה אמר, אני פעם רציתי להתפלל וספרתי כמה יונות, כמה ביצים היה שם. מה זה ביצים? היו תולים בבית הכנסת שלהם, יונה, היו תולים כערה גדולה מעל ארון הקודש, שיש בתוכה ביצים שבת היענה. ואשר אומר, תראה במנחה, שאתה מתפלל במנחה אומרים, גם ציפור מצא בית, ודרור כן נע, אשר שטה את רוחיה, את מזבחותיך, אדוני, דרור. מכיר לבית. מה פירוש יש לשתת את העין את החוקים? אולי אומרת כך, בת היענה, שהיא מטילה את הביצים, היא לא דוגרת עליהם כמו שאר העופות, שהם דוגרים, ועד שהביצה מתחממת, בוקעת, ויוצא משם האפרוח. אלא היא מטילה את זה בראש ההר, ועומדת בראש ההר השני, ועומדת, מסתכלת בעיניים שלה על הביצים, ומחממת אותם במבט שלה, יש קרינה מהעיניים שלה. כוונה בתפילה שהיא חשובה מאוד. יש לרבנו חיים קלאצ'י עליו השלום, בספרו כף החיים, ידוע, כשהגאון מבין ישחי כותב לצד כף החיים, לא כוונתו על כף החיים הידוע היום, שבר על יעקב שצר. אמנו היה כף החיים המפורסם, זה לרבנו חיים קלאצ'י, ספר שכתב אותו, כולל כל ההלכות של כל ימות השנה, וכל סדר התפילות של כל היממה, מתחילת הערב עד למחרתו. אז הוא כותב שם שבשעה שאדם יושב עומד להתפלל, הכין את עצמו כמו שצריך, כמו שהזהיר רבי אליעזר הגדול לתלמידיו, שאמר להם, כשאתם מתפללים, עומדים להתפלל, דעו בפני מי אתם עומדים. אני אקרא כמה שורות מדבריו. על ידי רש להתגבר כאבי לקבל היטב בתפילת 18 ולנקות עצמו מכל מחשבותיו, זאת אומרת, לפני שעומד להתפלל, כשהגמרא ירושלמי אומרת על הפסוק, תכין ליבם, תקשיב אוזניך, תכין ליבם. אדם שבא להתפלל, לא יש לבוא לעם להתפלל, אלא ישתוק איזה חצי דקה, רבע דקה, דקה, עד שתכונן, כמו שאמרה הגמרא גם בעת חנן, עד שתכונן דעתו עליו. לא יבוא ישר להתפלל בגהנה, להכין את עצמו. אגב, עצמך לבני מלך בשר ודם, כשאדם מגיע, חושב מה לדבר. ואיך לדבר, ואיכר מה לדבר, ומתי לדבר, מתי לשתוק. אז כאור שיקן, לכל שיקן, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ואז אומר הרב, שיש יותר בעיה בשעת העמידה, כי היום כולם דוממים בעת כל בעת עונה, ואת יש שקט בבית הכנסת, אז באים למחשבות. כשיש קולות ורעש, אז אדם תמיד מסתכל על הרעש, או על הקולות, או יש תנועה, אבל בעמידה אין תנועה, נהיה דממה. ואז הוא מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות, ואינו נשאר התפילה שהחזן שם קורא לכל, נעורר אותו. בכלל שכעת זמן תפילה 18 כתוב בספרים שזה דומה לאדם שנכנס לבית קודש הקודשים, ועומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה כדמיון מזבח הפנימי, יש מזבח הניצון, זה לא כשאמר, יוצר בתפילת העמידה, זה מזבח הפנימי. מאחר שכן, הצער הצורם הוא יצר הרע, עומד בשעת התפילה לימינו לשכנו. וישית אותו שיחשוב מחשבות זרות ולא תפילתו. ועל זה צריך להתגבר על יצרו ביתר שאת וגברו. כי אמר הזוהר הקדוש, שמי שחושב דברים אחרים ללא תפילתו, גורם לעצמו שחס ושלום ימות בקיצור שנים במדינה. וראשי תיבות של 18 הברכות של העמידה, הוא במניין 1,800. במניין 1,800 מלאכים המקבלים את התפילה כמו שכתב הקודם. מי שחיסר אחת מהן העברו שלו או המלאך בקטנה או בכוונה, אותו המלאך אשר הפגין את עצמו לקבל את תפילתו, מצפה מתי תבוא לידו וכתרן עליו. תפילתו תהיה לחטאה. וכן יוצא לפה שצריך האדם להיזהר, שבלכות התפילה יברך אותם בכוונה, ויאמר אותם כמו שצריך. אלא רק אם סדר כמה ישר כותב, שאם חס ושלום מוציא ברכה בלי כוונה, אפילו בכל הנהנים, כל שאר הברכות, כן, כל שכן בכל העמידה, נחשב כאילו מזכיר שם שמיים לבטלה. מזכיר שם שמיים לבטלה חמוד מאוד, זה איסורו איסור תורה. אתה כותב הרמב"ם, מטיסה את שם השם אלוקיך לשם, זה עובר על מי שמזכיר שם שמיים לבטלה. אז הוא אומר אותו דבר, אני מתפלל ולא מכבד למה שמתפלל. אכן צריך להשתדלות גדולה מאוד להיזהר בו. אחר כותב עוד רבנו חיים קלאצ'י, על ידה זוכר עם הנדן, שהוא במספר 18,000 שעין לא ראתה, במצד אחד טריטות ומגיינם, שגיינם אורכו 18 פסעות. כמה המעלה גדולה של אדם שמתפלט בכוונה, זוכר בגן עדן, ניצון מגיהינם, וגם ניצון משמונה עשרה טרפות. מה זה טרפות? כמו שיש לנו במשנה. אם עכשיו אנחנו שוחקים את הנגולת, או עגל, או כל פעם חי שנפטר בעל חינה, צריך להיזהר לבדוק שלא יהיה פה איזה רפות שמונה עשרה רפות שמצליחות, כמו עיקר פלום של מוח, עיקר הבשת, פיסקה הגרגל, עיקר התחול, עיקר הכיבה, זה נקרא רפה. גם לאדם חסבי שלום זה נקרא רפה, הגמרא אומרת שמי שיש לו אחד מאלה הטרפות, לא יחיה 12 חודש. עד 12 חודש יכול להתקיים, יותר מ-12 חודש לא יכול להתקיים. אז היום יש התערבות של הרופאים, פעמים בחירות, בהתערבות חירות, יכולים לפתור את זה, לא יכולים לפתור. אבל כל אופן זה נקרא טרפות, אדם כזה נקרא טרפה. וכדי להינצל מהטרפות, יזהם ב-18 דרכות של העמידה, לברך אותם כמו שצריך, ואז יהיה בזה, ינצל מכל מיני מראים קשים. גם לרבנו ישראל הכל ארגז היה על השלום, הספר של בית סיפור. הוא אביו של רבי אותו ארגזי, מרית ארגזי הידוע והפורסם. הוא היה ראש הרבנים של בית אל, אומר שחיות מצוות תפילה בכוונה זה מצוות עשה מדאורייתא, כך עושה את הרמב״ם. וכל כך למה, תראי את הפסוק, מה שאנחנו אומרים בשמע ישראל. היה שמוע תשמעו, אהבה את אדוני אלוהיכם, עובדו, וכל אלוהיכם, כל נפשכם. מה זה עובדו וכל אלוהיכם? אמרה הגמרא, איזו מעבודה שיתעלם, וזה אומר, היא תפילה. שואל הרב, מה זה, למה זה נקרא עבודה? למה תפילה נקראת עבודה? מה אני אומר עבודה? פשט, בגלל שהיא במקום עבודת הקורבנות. היה לנו עבודת הקורבנות, עכשיו העבודות אין לנו קורבנות, שלמה הפנים ספטל. אבל למה אני קורא לזה עבודה? אבל זה לא עבודה, תגיד, זה במקום העבודה. אלא הוא אומר עבודה, שלשעה בפילה אתה צריך לעבוד, לבטל את המחשבות הזרות שבאות לך כל רגע. גם, מי שכותב הרי האם מיברוזים, על רבו, על רעון מבינה. רעון מבינה כותב שיזהר האדם אפילו דברי תורה, או דברי מוסר, או ענייני מצווה, לא לחשוב בשעת התפילה. כי מה שחושב מעט התפילה, אני לא מצליח. זה לא ידוע. רגע עוד פעם אחת היה באמצע הלימוד שלו, היה לו איזה קושי בלימוד. עכשיו עליה כל היום, לא מצא לה פתרון. והגיע הזמן תפילה, אמר להתפלל, באמצע העמידה, יצר הרע, הביא לו אז את התשובה של אותה קושי. שמח, מצא תירוץ. ואיך כבר המשיך להתפלל, שגמר ב-18, עקר את הרגליים, שכח את הפירוש. עושה לזכור, מה היה הפירוש שזכר לתאם שעה מבינה? שכח. ואז זה מפריע, נודע לו, שהוא שכח, כיוון שהוא חשב על זה בין שעה תפילה. לכן באה לו המחשבה הזאת. ואז הצטער, להתוודע על זה, שבאמת התפילה חשתה בדברי תורה, בזמן, יש לנו כאן, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, רק אומר אלינו שם. אפשר גם בפסקים, כנראה של נשים, ואין פעם להתחיל להתחיל להוכים ספרים, ניגשים לארון הספרים, נשיא ספר, מעיין, דומה, פסול לו. השאלה צועק על זה בפרעות, ולהקיף אותו על מגן אברהם להלכה. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. תפילה הבאה, אמר להתפלל, עוד פעם בא לו התירוץ. הרשב המחשבה גירש אותה, שאמרנו זה עמודה. עבודה לגרש את המחשבות הזרות שבאות, הזרות זרות, כל מחשבה שהיא לא התפילה עצמה, זה יקרה מחשבה זרה. לא שאיש אני מצווה, אבל זה לא הזמן. והנה ראה שהוא כך, גרש את המחשבה. סיים את התפילה, בא לו שבעה תירוצים. גם זכר את התירוץ שהיה, וגם מצא עוד שש. אמרנו לכל לבד האדם כמה זה חשוב להיזהר בשעת תפילה שלא יבוא לו שום מחשבות שלו. מה שידוע, אני קוראים לי רבי איינשטיינס, היה חקרן גדול. הוא, כשהיה נכנס לשירותים, היה מפחד שיבואו לו מחשבות של הלימוד, אבל אסור להדהר דברי תורה מבואות ובתלונתות. הגמרא אומרת, תמיד חכם, אסור לו לעמוד במקום בתלונה. למה? תמיד חכם כל הזמן לראש שלו בלימוד. הוא שוכח הכל נמצא, עומד במקום מזוהם, מקום תקונה, כמו בפני עץ, מקום שמעבדים אורות, רפת של פרות, מקום שיש שם נקיות. sana sura hizmet olana, sura her hizmet olana. Ama ya sahibi oldu diye, sana her şeyi sonra bir tanesi bu ki, divar ama sana sahibi olatsa, izkar ve ezelimut. Ve yasar sfarim şey kaşbon, matematika, sfarim şey mata, sam o rekuat, sam de kohta, şirotim. O da bir akito ise sefer kese şokol, שכתב אותו איזה בול, בפולנית, ברוסית, ונכנס לתוך השירותים, נעיין בו, עמוד שתיים, כמה שצריך, ונסיים, הולך ועוזר ללימודו. עוד אחד, ישב שם, בתוך השירותים, היה כתוב בספר שרצו המדענים הגויים דבר מעניין, שאם לוקחים בשר אדם, שהוא מיושב ביחד, שהוא עשוי מהתורה, תראו לו תירשם ללימוד שלוש פעמים בתורה נספק, אחת כתושה לגמרא, אחת לאיסור אכילה, שתיים לאיסור הנאה, שלוש לאיסור קישור, שגם מי שמבשל בשר עם חלב, כמו שיגול, עובר דף מהתורה. וזה בעצם הבישול לא עשו. שם היה כתוב שאם בישלו בשר וחלב וישימו את זה, ישפקו את זה, מתחת לאיזה עץ של פירות, הפירות יצאו פירות משובחים. אז הרב ראה את זה, נזכר שהפסוק אומר לא תרשם דיני וחלה לבנו, מיד כתוב תרחב השם לביבולך ואז לבצעך צריך להביא שלוש רגלים תחונתי בשנה ולא יראה פני הריקן, אחת השמועות, הנסוכות אבל עכשיו מובן שכתוב מצחת ביקורים התורה אומרת, תחיל ביקורים בבית המקדש אבל תיזהר, אתה עושה ביקורים ואתה תרשם דיני וחלה לבנו אז דרש את זה להבין, דרש את זה להבין. אמר, הייתי בספר, לא אמר, מתי, הייתי בספר שכתוב כאן, ועכשיו נראה לי זה פירוש הפסוק. שמעו את החידוש, פירוש יפה. כל העולם הזה לגאון מבינה. אמרו לו, תראה את העולם הזה, פירוש יפה, שמענו לו בידן האפשיץ. אמר להם, כן, אבל זה מתי, מתי הוא חידש את החידוש הזה? ובגאון הזה, אתה נחיץ, איך תקרא בספרי, חול, אבל ספרי חול מתי נלמד ספרי חול. אבל נראה לי שיש בזה ריח של שירותים, החידוש הזה. ואז הלכו אמרו להם, ואתה נראה לי שצריך אמר עליך גם, אומר, נכון, אני קראתי את זה בשירותים. אני ראה, איפה אני, מתי אני קורא ספרים כאלה, כל מיני ספרים, לא שכחתי שלוש ספרים שקוראים, זאת תפילה בדרך שהוא להבין. אבל ספרי חול, עניינים של מדע, עניינים של מתמטיקה. אז בואו תראה כמה המחשבה היא יכולה להשפיע. גם המספרים שכתבו אותם מינים ואפיקורסים, לא תראו שאסור לקרוא בהם. ושלום יכול להתחיל לגרום נזק לאדם. השלט כותב יותר מזה. תראו סיפור תפילה, שעכשיו היית מתפלל בו איזה כופר, או קרא בו איזה רשע. הצלם שלו נרשם שם, ואתה תבוא אחר כך תקרא, וזה יכול להזיק אותך. תחמו, תרצו תיזהר, זה דבר פשוט. כן, השלט כותב, יש אדם רשע בבית הכנסת, עצם הנוכחות שלו מטמאה, צריך לברוח משם. מעשה ידוע, אולי ספרתי לכם אותו פעם, היה בחנב, וזה יהודי עשיר גביר גדול מאוד, שפעם אחת חשקה נפשו לקיים משפט עשה של כתיבת ספר תורה. אבל ספר תורה מיוחדת, כתב כהלכה, להליבה לכל הדעות, ואמר אני עשה שאפילו הקלף של הספר תורה, הרי הקלט צריך להיות מדהים הטהורה. למען תהיה תורת השם בפיך, תרשה הגמרא, מן המוזכר בפיך. אבל אני לא יודע מה למשל התנבלה או יצאת איפה, ולא עובד את הבשר שלה. מותר, את האור שלה, את הכל כך. עכשיו תפילים, אנחנו מנהים תפילים. הרצועות של התפילים זה העובד של בהמות. הרבה פעמים יוצאים על בהמות יוצאים טרפות, פה בארץ ששוחטים בהמות. כמעט 70% של 30% חלק. אז אם כן, יוצא 70% מהעומות היום הן טרפות, אבל בכל זאת אנחנו מניחים תפילים, וכן קלפים של ספר תורה, כל מה שעושים הכל זה מדהימות, דהימות דהורות. יש מפרסים, יש מעגלים, יש שליל, והעובר שמוצאים אותו במהל מור, יש כל מיני קלף שעושים ממנו, אין קלף, יש מזוזות, אין תפילים, אין ספר תורה, אין תפילות, וגם אורות של הבתים של התפילין, ורצועות, והכל מהאורות של תאמות תאורות. רצית את התורה. הזוהר אומר שבחברה אומרת תורה, קח את הבהמה, שהיא בהמה שאינה יודעת ואינה מבינה, ותעשה מהעור שלה קודש קודשים, סדר תורה, שנקרא קודש, או כתבים, שפגישתו יותר חמורה. אתה עושה מזה קודש, להראות מה אפשר לעשות מהעולם הזה. לא לעשות מקודש חולף, נכון לעשות קודש. זה הכוח שלנו. אז הוא עלה שחת לאמור וחיבק את בשרם העניים ודאג שהכל יצא חלק, ומה שלא חלק נתן להם את לוחם. ומהעורות לקח אותם למעבד העורות ועבד את כולם בשביל תשעת בקטורם. הלך להביא תקנים משובחים שקראו בהם של התורה, להביא סופר, הושיב אותו אצלו בבית, היה לו דינה נפרדת שם למעלה, הושיב אותו שם, אמר לו כל השבוע אתה כאן אצלי. יש לך פה בוט של מקווה, כל כמה שעות אתה תובן במקווה. כל פעם אתה יוצא לשירותים, אתה מתווכה, אתה יוצא לשם, אתה תובן במקווה. שאין אל תביא לו. וכל מחסורך עליי, ואתה לא עולה כל השבוע לבית, לא תראה פני אישה כלל, חוץ לשבת לשבת. כך התנאי איתו, אתה מופס אוכלה, ממון בן. יש השנה שלך, גמר את הספר תורה, הספר תורה משוטח שגמרו בחינם. בכתב שיהיה להדיר לשפח, אמר אתה תכתוב בקצב שלך, לא תכתוב, אני לא רוצה לך, לא מהירות ולא לסיתונאות, אתה מקבל יומית, לפי יום אתה מקבל. ותעבוד, תוציא לעבודה הכי נקייה של פרדיות. ולי שלושה מגיעים, הביאו את הספר תורה שלוש פעמים, והכל יצא מיותר של המוגנים. קנה לו נתיק יותר מכסף, ועשה שמחה גדולה ביום הכנסת הספר תורה, הכי טוב לבית הכנסת. לפי ההלכה, חכיתי הרפידה, בספרו לדוד אמת, שספר תורה חדש יבוא לבית הכנסת, יש לקרוא בו 12 חודשים. כל תרסיות בשבת. אין תור, שאר ספרי תורה רוצים לפי תור. אבל הספר תורה הזה צריך לצאת מדי שבת בשבתו. למה? על צד שאם חס ושלום מתייבד בו איזה טעות, יזהו אותו. וזה הערכה. כל ספר תורה חדש, יש לו זכות קדימה. אחרי כשגומרים חוף שנה, אחרי חוזרים דבר אחר. אז תראו לקרוא בו. בין הגיעה פרשת ויצא, ויצא עפון וישרה, ועולים בתורה אנשים. בין הגיעה, שם עליית שלישי רביעי, ותאמר לאן בא גד, תקרא את שמו גד, ואחר ידבר, ותאמר לאן בא גד, גד זה במקום מזל, ותקרא את שמו גד. החזן קורא בתורה, ותאמר לאן בא נד, במקום ג' נון, שואפים לו, בא גד, יודע שהפסוק בא גד, הוא קורא בתיק, 30 שנה קורא לתורה. אבל כתוב נון, בספר תורה כתוב נון, אה. נהיה מעש גדול, ספר תורה חדש, ספר תורה משופח של המשופחים, קודש ובקודשים, שנזהרו בו איזה טעות, איך לא גילו את הטעות הזאת, אין לעשות איך טעה, אין במקום גילה כתב נון, אין את קוראים. ואז בא אז החזן מסתכל, ואז הוא רואה, אז אתה שם את השוטו מול האור, רואה לו, כתוב ג' בגד, אז למה קראתי נון? טוב, בא לחזור פעם לקרוא את הפסוק, חוזר פעם שנייה לקרוא את הפסוק, ופעם רואה איזה נון. עכשיו ראיתי שזה ג', איזה נהיה נון, מתקפל לנון. שלוש פעמים חזר אדמה, הוא בא לקרוא קורא נד. מסיס את הקורא, מסתכל שם עושה לתורה, רואה, גל, גימל, איך יכול להיות? ששמענו מהגאון שיש כבר בעזרה עתיה, זה קצת לפני הכל. עד שבא הרב של בית הכנסת, אמר זוזו, אני אסתכל. אמר לו, זוז, אתה קורא בתורה, גימל. אתה אומר, אבא, אני אמר, תמשיך אותך, עזוב אותו את זה. קרא, אלא עוד עונה במקומו, סיים מוסיף, סיים את התחילה, קרא לעונה הזה, צור החדר, לא מקורא. ספר התורה הזה קודש קודשים, בכלל קדושה ותאה. תודה ותתוודה היום ביום שבת, אף אחד פה לא נמצא, אני רב קדוש ברוך הוא להם. נכון שאתה נכשל לעבוד נידה? ספר התורה העיד עליך, ותאמר לאן בא נד. למה שמו נידה? זוהר אומר שנד ה' ממקומה, מי שחוטא בנידה, ומה זה נידה? הוא לא נוגע בחס ושלום. כל שכן נלחמים על חס, che tempo di setta se sono tutte orando, non ho avuto tutte le due per non errare, non credo che abbiamo più tu, non dice le due, come che rimane ma spa, se mi cacchi va. Ma allora dove ne ha banato, nat a he, nat a me ne comani, se ne ha mai a haser, nat he, da come la zoa. אז בנת, בזה שמנתנד את ההוויה, בזה שעופר את ההוויה, הוא כמה חמור הרעיות. כמה חמור פריצות של אנשים ונשים. כמה חמור יש היום מצערנו איזו פריצות נוראה. היום גם בתוך המחנה שלנו. דרשות לנשים, דרשות לבד, עושים לכאן איזה, איזה סיפור. לאיפה, מי יכול לתרוץ קרן בית ישראל? מאז ומי תמיד היה, נשים יושבות בעזרת נשים וגברים בעזרת גברים. ולא בבית המקדש, הוא לא אומר, תמיד שעת ההספד עשו, אז בשלום יקרוץ פרצה כזאת, בגלל זה קוראים כל מיני הריקות, כל מיני מיטות משונות, כל מיני תאונות ונוראות, כמו עכשיו 14 הרוגים בתאונות דרכים. לא עשו יום ללא תאונת דרכים, מתי מצאו רכב בתשעה באב, לא מצאו יום אחר. יום ללא תאונות רכב. אז 14 הרוגים, זה סתם קורה. זה בא מתוצאה של עבירות. עושים עוונות, אין מי שיכול לעמוד מול המקטרת. מולה אומרת על הפסוק, משוך הנחש ולא נחש. נחש זה השטן. המלאך אמר, הייתי כאן נחש ולא נחש, שאין מי שבדור יודע ללחוש שלא יש משוך. אז זה חמור מאוד. יד אתה לא נוסד, כן, ואז פחד, יהיה רעש גדול בבית הכנסת, בעיר. זה שעברו ספר תורה בודק, פעמים האדם, העלייה של ספר תורה מגדת ואומרת לו מה מעשה. לרבנו אמר רבי שלום, היה מסביר את המידה שהוא היה דורש בקבלה שלא יכתבו את מה שהוא אמר, לפני שהם לא הבינו ולא ידעו לסוף דעתו. אמר להם חוץ מתלמידי, הוא רבי חיים ויטל, שהוא יכתוב. רבי חיים ויטל היה נאמן ביתו של רבנו אמר. הוא יכול לכתוב את כל הכתבים שיש לנו היום לרבנו אמר. למעלה מ-12 ספרים, שמונה שערים, עץ חיים, מראש שערים, עולת דמים, כל אלה כתב אותם רבי חיים ויטל. הוא נאמן ביתו של רבנו אמר. מה שלא כתב רבי חיים ויטל, אנחנו לא סומכים. אז הוא היה מזהיר אותם. היה לו תלמיד אחד, שמו רבי משה. הוא היה לפעמים כותב, להתחבק. כותב עוד איזה עמוד, עוד איזה כמה דפים, ככה שזה אפשר מעצמו. הוא היה פרשת הילד, העלו אותו לתורה, עלה התלמיד הזה, שגמר, בא להגיד, נשק את היד של הרב, יש מצווה, אדם אחרי שגמר עלייה לתורה, ניגש לרב שיברך אותו, כי אז הוא קרי, הראוי לקבל ברכה. אז ניגש לרבנו אביב, נשק את ידו, אמר לו, למה אתה כותב? אני הזהרתי אותך לא לכתוב. אמר, למה אני לא כותב? אמר, הספר תורה אין עליך. עכשיו קראת בספר תורה, ויכתוב משה את דברי התשילה הזאת. ויכתוב לו, שאתה משה, אתה כותב. אז נמצא שאדם, מה שכתוב בתורה, הרבה פעמים יש, זה נזכר שם, נזכר ורמוז שם משהו, מה שקורה איתו, נזכר בתוך הפסוק. ככה יש כאלה רמזים וניסוף. אם כן, יוצא איפה שנעזור לעניינינו. מחשבה כל כך גורמת. אל אדם שצריך להיזהר בשעת התפילה, שיחשוב מחשבות קדושות. ולחשוב רק מהתפילה, ולא דברים אחרים. יש בספר חסידים, תביא בשם רב שעבדיה גאון, אומר שרב שעבדיה גאון ספר ששמע ספר התשובה. אמר, יש שבעה דברים שאין תפילתו של אדם מתקבלת ולא נשמעת למעלה. אחת מהן מתפלל בלי כוונה. מתפלל בלי כוונה, אז כל מה שיבקש לא עולים לו בשמיים. זאת אומרת, היום, מי רוצה את דבר כזה? הוא מביא פסוק שנאמר, ויפתו ונדבר, שכונה וחסידו לא, ולפעם, וכתוב בפילה, ולפעם לא נכון לימוד. אז אם כן, אז בשלום, תפילה שלו, לא עוד. וזה עוד, ושאוך תלמה כזו, שיבוא אדם לפני תורו, ויעזוב פי ולשונו, שיאמרו מעצמם דברים בעיניו צופיות עלי מענה, ולבוא מחשבותיו הולך חשכים, ולא עוד אלא שאומר ולסוף יהיו לרצון עם נביא ואינו נביא לפניך. ויאמר לו הקדוש ברוך הוא, אלא גם לפניך היה במוצאות ומבואות, היה במשא ומתן, היה במקחך ובמרקחך ובמאכלך ובמשתך. מה עשה לך פילולים, מה תדבר פה, מה תדבר שם, ואתה בוטח על לשונך ופיך, שבוודאי יאמרו כל מה שהם רגילים לומר, ואיך לומר יהיו לרצון ומתים. כך אומר השערי הגאון. כן אומר, להיזהר האדם, שתתן כמה שיותר. גם רבנו יונה אמר שלום, בעיניי חסיד מגירון, גם קראו לו חסיד, שלא היה כמוהו חסיד. הוא בהתחלה חלק על הרמב״ם. הרמב״ם היה טוב בפניו. הוא היה כדורו של הרמב״ם. הבת שלו, רבנו יונה, התחתנה עם הבן של רבי משה בן נחמן, הרמב״ם. ומשה בן נחמן היה לו בנו ושלמה, בן תמיד חכם גדול בדוח. הוא נשא את ביתו של רבנו יונה. עכשיו רבנו יונה חלק נגד הרמב״ם. בהתחלה אפילו לא החזיק את ספרי הרמב״ם. הוציא אותם מהבדים, מהישיבה שלו, הוציא אותם החוצה. צריך אותם אישה. אחרי כמה השנים שפרצו את כל מה שהרמב״ם עשה, אז הוא קיבל עליו תשובה. קיבל עליו תשובה ונדע שהוא ילך בקברו של הרמב״ם עכשיו לבקש ממנו מחילה. אז קיבל עליו רבי יונה. נקראו רבי יונה יחסית, וכתב ספר מיוחד, קרא לו שערי תשובה. ואני קורא את הספר הזה מבהיל, בסופו ספר המיראה, כל מיני ההתנהגות של האדם, ורד שמיים, עבודת השם, מוסר, כל סדר היום של האדם, לרגע שקם בבוקר, עכשיו הולך לישון. אז הוא הלך בדרך ויצא, הוא היה מספרד. בדרך נסע לפורטוגל, הגיע טורקיה, התמהמה בדרך, בגלל שהתמהמה, נפטר בדרך. לפני שנפטר אמר להם שזה מגדל שאיחר את הנדר שלו, שלא הגיע לקברו של הרמב"ן לבקש מחילה, כי זה אומר. הם קראו לו רבנו יונה החסיד מגירונקי. הוא בספרו שערי תשובה שם כותב, שגם יש לו את החיבור על כל הש"ס. התלמידים שלו כתבו כל השיטות שלו, של רבנו יונה. אומר פירוש הפסוק תקים ליבם, תקשיב אוזניך, לא פירושו אמירת המילים של בתפילה, לא. תכין ליבם, טהרת הלב וכוונת הלב בשעה שהוא מתפלל. כותב רבנו יונה שבשעה שהוא מתפלל יחשוב שהוא לא חי בעולם הזה, כך כותב רבנו יונה. אלא הוא נמצא בשמיים, הוא מת. הוא נמצא כעת ליד כיסא הכבוד, והוא מדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וכל ענייני הגוף שלו גדלים. אין רעש, אין כלום, אף אחד לא מזיז אותו, לא שומע שום קול, לא מרגיש שום תנועה, שום עניין, מת. נעשה עצמו כאילו הוא מת לאחרותי. ואז הוא אומר שתרצה לקבל, פשוט גופך מעל נשמתך, תפשוט את גוף כמו שאדם פושט מעיל. יכול להיות להגיד דבר כזה. איזה ריכוז גבוה שהיה לו. ותגיע לו המחשבה, ויחשוב שהוא עומד בתוך בית המקדש, ועכשיו יום כיפור, הוא צריך לשרת לפניים לפנים. האם היה חושב איזה מחשבה אחת, אחרת? כך צריך לחשוב בשעת העמידה. ולדבר בגמרא. הרבה, רבי יהודה הלוי, סיפור הכוזרי, אמרו את הכוזרי, וכל הראשונים דנו את זה, אני בכלל כבר אומר, שזה לא דבר פשוט לכבד בפינה. שמואל אמר, אני מודה, ככה אמר שמואל, אני מודה לעמוד השדרה שלי, כשאני מגיע למודים הוא מתכופף לבד. ככה אמר. אבל אתה אמר, אני פעם רציתי להתפלל וספרתי כמה יונות, כמה ביצים היה שם, מה זה ביצים? היו תולים, בבית הכנסת שלהם, יונם, היו תולים קערה גדולה מעל ארון הקודש, שיש בתוכה ביצים של בת היענה. אז זה אומר, תראה במנחה, שאנחנו נפלא במנחה אומרים, גם ציפור מהצבאים, ודרור כן נע, אשר שעת את רוחיה, את מזבחותיך, אדוני, דרור, מכיר לבית. מה פירוש יש לשעת את רוחיה מזבחותיך? הוא אומר כך, בת היענה, שהיא מטילה את הביצים, היא לא דוגרת עליהן כמו שאר העופות, שהן דוגרים, ועד שהביצה מתחממת, בוקעת, יוצא משם האפרוח. אלא היא מטילה את זה בראש ההר, ועומדת בראש ההר השני, ועומדת, מסתכלת בעיניים שלה על הביצים, ומחממת אותם במבט שלה, יש קרינה מהעיניים שלה. אתה עומד כך כמה שעות, 8 שעות, 10 שעות, 12 שעות, עד שהריצה מתפוצצת. ומופיע עם נוח. ואם יעבור איזה בעל חי באמצע, ויעמוד שם, מקלקל למיית הריצה. למה? חלק חמם ונפסק. הוא לא זז משם, היא תלך שם, תהרוג אותו. תהרוג. למה הוא מופיע עליו הכוונה? כי היא מכוונת, אחד כמה מטרים, עשרות מטרים משם, נרכזת את המבט שלה על הריצה. אומר, זה כאילו ששתה שאתה לזבחיה את לזבחותיך. האפרוח כמו לזבח, אומר אותו דבר בתפילה. אם אדם מקבל בתפילה, אז הוא שולח את התפילה עד למעלה, הוא מעלה אותה וקונה על המטרה והיא נכנסת כמו שצריכה להיכנס. אבל היה צריך להיכנס מחשבה אחרת, ואנחנו כל התפילה נפלא. ולכן היו קוראים, תבלי גם עליהם קראתי, שהיה בטורקיה, אחרי המנהגם. אז תחמת גם לבית. היו גדולים, שנה אחת, ועד היום יש בבית כנסת לאור נביא, לא הם עכשיו כבר בעין העתיקה, כך היה מאות שנים. היו שמים עצים של בת יענה, בתוך איזה קערה, מזכוכית, שקופה, תולים אותם מעל ארון הקודש, ואדם בתפילה מסתכל שם, אנו שים לב לבדת תראה את הביצים האלה. ביצים האלה, שהבת יענה מפעילה אותם, היא מסתכלת עליהם, ועל ידי המחשבה מבקעת אותה. תראה מה אתה יכול לעשות במחשבה. שכך האדם יזהר, שלא יפסיק מחשבתו חס ושלום באמצע, ולא יגרום חלילה וחס איזו תקלה או איזו דבר שהוא לא קרוב. זה אומר...
אנחנו לא מעוניינים שיהיה, אבל זה יהיה...
אתה לא היית פה שבועיים.
רק
כן, כן. אז אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, תשמע מה הוא אומר שם. האדם השלם צריך לשלוט במחשבותיו, בכוחותיו הנפשיים, באיבריו הגופניים, כמו מושל מדינה. אומר, האם יעלה על אדם, ראש ממשלה, לא ממשלה שלו, ממשלה של פעם, או איזה מלך שמישהו ימרוד במלכותו, או שהוא לא שולט באיזה עיר, או לא יכול להכניס את הצבא שלו לאיזה מקום, איך אתה עומד להתפלל ואתה לא מושל על האיברים שלך, לא מושל על המוח, לא מושל על הידיים, לא מושל על הידיים, על העיניים, על כל האיברים, אדם צריך להיזהר. ושאל תפילתו צריך שכל איבריו וקושיו יהיו נכנעים כעבדים אל המוח, ונבהלים לעשות מצוות מנהיגם ולהרגישו מחוש, הפסד או כאב, ואפילו יחתכו אותו לסכין, לא מרגיש. ואיפה למדנו רבי עקיבא? והקירה בשעה שהיו מוצאים אותו להריגה, הרומאים האדורים, סכין בסלול וסכות של ברזל, הגיע הזמן כיד שמע, היה מעריק באחד, היה מחייך, לא ירגיש בכאב, כך צריך. שלא יבטא בתפילתו על דרך המנהל והטבע כמו הזרזיר, ולזרזיר לא יודע, עובדים בו איזה משהו, והבבגה, יש לו שם איזה עוף שקראו לו בבגה, שהם צועקים, אלא כל מילה יוצאים בכוונה ומחשבה. ובעת שהתפלל את האל נפשו מכל מה שאמר עליה, וינקה אותה מכל בלבולי המחשבות, הכעסים, התאוות שהיו עמו בחוץ. ויזכור כי הדיבור הוא חלק מנפשו, ועל ידי דיבורו מדפיק נפשו בשורשיו העליון. ואותו דבר כמו שהיה בבית המקדש, שהיה מקריב קורבן, היה שופט את נפשו, עכשיו, מה שופט את נפשו זה הכוונה. האמת שזה קשה מאוד. הרמ"ק, הרב השלום, גם נדרש לזה, רבי משה קורדבירו, כותב הרמ"ק, סח לי זקן אחד, מפעם פגשתי איזה זקן, אמר לי להציל את האדם במחשבה זרה בתפילה, לפני התפילה לומר כמה פעמים פסוק, אש תמיד תוקד על המזבח לא תקפה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תקפה. תודה, השנה העדיק אותו יותר עמד. למה קריאה את הפוסל רבינו אמרי? שנה היה שתי דורות אחריו. תודה, השנה בלי אין ספק שהזקן הזה היה אליהו הנביא. אמרו, הוא היה כל כך ענב, לא צריך לכתוב בספר שהתגלה לו אליהו, אז אמר, סח לי זקן אחד. אני חושב זקן טוב, אם זה חכם, טוב את שמו. הרי כל העולה דבר בשם אותו. אמרו, אם עזר אמרו, כן אני אמר. כל העולה דבר בשם אותו, בגלל העולם. אבל לא כתב, אלא לא רצה לגדול שהיה בגידו אליהו. אז כתב, סח לי זקן אחד. אז אם כן, תראה שכל החכמים זה היה מעסיק אותם, לא כולם פשוט. שאדם יזכור את התפילה וישים לב למה שהוא מדבר, מה שהוא מוציא מהפה, זה שפכית המים לבית, לא רק פני השם. הלבוש כותב אחד הסגולות שיחשוב שהשכינה עומדת מולו ומדברת איתו, שכן ידעו שביתי השם ומדי תמיד. אז אם שביתי השם ומדי תמיד, וזו מחשבה לפניו, ואז הוא ממשיך גם כן אומר שידוע שהיו הצדיקים הראשונים לפעמים מתחילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות את השמיות להתגברות רוח שכלית עד שהיו מגיעים למעלת הנבואה בתפילה. אני מרגיש שאין אף אחד איתו רק קדוש ברוך הוא, באמת איתו לחלוטין. איזה מדרגה חשובה של מחשבה, לאן להגיע. ואם תבוא למחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שתסתלק. אני לא חושב להתפלל, עצור. כמו שהיה ציבור, אני אומר לך כמה פעמים. מדברים באמצע את התפילה, ישתוק, אל תמשיך את התפילה. כשיחליטו שמפסיקים לדבר, אל תמשיך את התפילה. כאן זה גם כן, המחשבות באו באמצע התפילה, לשתוק עד שהמחשבה הזאת תסתלק, ואז אחרי זה יוכל לראות. גם רבנו רבי על השלום, בחורות ובחורות כותב, שהמילים שיוצאים מהפה הם מהלשון, והמחשבה זה בלב. ואז התפילה צריכה להיות קשר בין הלב ובין הלשון, וכן בין הגוף לבין הנשמה. אז אם הוא מתפלל רק עם הגוף, זה קליפה בלימד, לא שווה. ולכן הגוף שלו נמצא, וליבו בא עמו. הגוף מתפלל, נשמה שלא מרחפת, כמו סופר פעם על אחד, שאתה יודעת, הכנסת היה מרחף, ימינה, שמאלה, מחשבות, שגמר להתפלל בחפץ חיים בלם, אמרנו שלא מעלכת, מה אמרנו אומרים שלא מעלכת, האחד שבא לחוץ לארץ, אבל אגב, אני לא הייתי בחו"ל, כל השנה האחרונה יצאתי לפה מכאן. אמרתי, מה עכשיו חזרת מחוץ לארץ? מה עכשיו איפה חזרתי? אמר, בתור התפילה אתה היית בווינה, באוסטריה, בצ'כיה, איפה לא היית? וכל המדינים אומר, איך אני יודע, אומר, אני לא אותך, אתה לא שוקע לא במקום. הסעפים שאתה מבולבלים ומבוהלים. אחרי האדם צריך להיזהר. כמו מעשה עם האדם, אני יוסף קארו. יוסף קארו, בנו, שואל יוסף קארו, היה לו בן 80. הוא אומר, כן, תראו לו שתי נשים יצאו אותם. אתם פעם שלישית, זה היה מבוגר פה. הפעם האחרונה שהתחתן היה קרוב בגיל 70, תהלים בן, מהזיבור הזה. הבן הזה התחתן עם ביתו של רבנו הארץ. הוא מנה לבי יוסף קארו. עם ביתו של רבנו הארץ. והגיע לגיל 18, נאמר, עשור פעם, בין חיים וחופה. ביום שבת, מרן רבי יוסף קארו הודיע לכולם שמוזמנים אצלו אחרי התפילה, עושים אצלו סעודת שחרית. ואז, כשהחזירו עושה את התורה לאחד, בא השליח להודיע למרן רבי יוסף קארו שהמפתח של המטבח עבד. זונם המטבח שלהם, לא היו שמים מטבח בתוך הבית. החצרות, כלומר החצרות פה בשכונות האלה, היו עושים חצר, דירות, דירות, בקצה היה שם מטבח משותף לכל הדיירים. עכשיו אומרים רחצת חיליה, פריבוס, מה ששם פחמים, כל אחד מרשב וכל אחד מרשבות שמה, אנשים הרבה פעמים היו אף או חמש שעות מרשבות שמה, מרשבות לא רק אוכל, מרשבות גם כל מיני עסקים ביניהם, יחידויות ועניינים, ועד שסיפר פעם חכם ירושלמי אחד, אני אומר, תראה מה זה רגע של אישה, אשתו אמר לו רגע, אמר לו אני הולך את רגע אחת השכנה כאן לרשב, ולמד אותו לרשב, אבל אל תשכח כל חצי שעה, ללחוש את הקיר שלא יסרף האוכל. היא הולכת רגע אחד בשכנה. אבל אתה כל חצי שעה, אז כאילו היו שם המיוסדים, היה נקבע, היה לא מפתח, שלא יבואו בעלי חיים, ואירו אנשים מבחוץ, או אוכל, אירועים, חס ושלום. להעביר עליך שתעשה שוקה למין העין. בא אמר לו מפתח, אבל עכשיו שבת, איך יפרצו את הדלת. אמר לו, אמר להתפלל מרן. רבנו ארי, והם מסתכל על מרן בשעת התפילה, תמיד שהיה מתפלל מרן, עמוד אש יורד מהשמיים, עומד על הראש שלו. הוא בא על הראש שלו, בני הראש שלו, עד השמיים. כשסיימו את חזרת השץ, שגם חזרת השץ היה מקבל. ניגש רבנו ארי, אלא אמר לו, מה לך אתה מצטער על המפתח שעבד, המפתח של הנפח נמצא במקום זה וזה. ولا يخطى يدعك. אני עבדי המפתח לזה איפה הוא, אתה יחד גם שאני אמר, אני חושב, אמר, תשמע, כשאתה מתפלל כל יום שאלה מתפלל, יש עליו עמוד אש יורד מהשמיים דמות בראש. היום ראיתי את העמוד, חבר וניתק, ניתק ומתחבר, רופף, לא מחובר. הבנתי שיש איזו מחשבה מטרידה אותך, כי ברגע שאדם חושב מחשבה, העמוד אש הולך, בשכינה אמרנו כנקלוש, כי תהיה שם תתאמין. הוא לא מנתק את המחשבה שלו להתפילה, הולך. כשחוזר, הוא מגרש את המחשבה, הוא מתכוון להתפילה, עוד פעם העמוד חוזר. אז הוא עוד אין לו עלי, התבונן, הבין שזו הסיבה שהייתה. לכן מיד, אז מצא את המצאו את המפתח, והתנו לעשו את הסעולה. וכאן גם נראה כמה חשוב, צריך להיזהר, שיקבל בתפילה, מה שירושלמי אומר. אמר רב שמואל בר נחמני, אם כיוונת לבית אב התפילה, תהיה מבוסה שנשמעה בפילתך. ממש. אם אדם כיוון. ומה טעם שכן כתוב, תקים ליבם, תקשיבו חכמך. לכן צריך להיזהר שהאדם הוא. לכן אמר שעה שהמלאך קושר קשרים בקולו, תפילות ישראל, מעט שיעלה עמוד השחר, עד שעה וחצי. הוא מתאים לציבור. הם מתפללים בתוך הזמן הזה, מעלה את תפילתם, ואם לא יתפללו תוך זמן זה, סופר אותו עד תפילת מנחה. נמצא אם אדם מתפלל, כך כותב בירושלמי. ולא כיוון בתפילה, תפילה שלו הזאת נשארת עד מנחה הבאה, לא עולה. ואז במנחה אם הוא כיוון, יכול לעלות את התפילה. ושוב, במנחה לא כיוון, התפילת שחרית הפסיד אותה. אבל את מנחה הזאת משאירים אותה לערבית, יכול לתקן את הערבית בתפילה שלפניה, כמו תשלומים. כמו שאם אדם שכח תפילה, מה אתם? אבל את השלומים, התפילה סמוכה לה. תפילה שאחריה כבר די, עבר זה לנו, ותת כל דבר. אבל אותו דבר גם בכוונת התפילה. יש מקום שם למעלה שהוא גניזה. התפלל תפילה בלי כוונה, גונזים את התפילה שלו. מחכה לו המלאך לתפילה הבאה. תפילה הבאה כיוון בה, יכול לעלות אותה ואת התפילה שלפניה. אשר אומרים רטרואקטיב. אבל לא תיבן, תפסיד. כן, צריך להיזהר בזה מאוד שאדם...
כן. כל
המילים, לא, כל המילים, ודאי, אבל יותר...
אם הוא
מתנגל, הכל יכול. אתה לא מדבר איתי עכשיו ואתה חושב? מה הבעיה? צריך להגל, צריך חשק, התלהבות, כמו שאמר כאן. לפני התפילה, נקה את המחשבה שלו, יעשה ניקוי ראש. תהג, יעמוד מתפלל.
סליחה, אבל אני לא מדבר על זה. אני אומר,
אנשים
היום
מתפללים
כל כך מהר.
אדם שמתפלל בעד, כבר דורכים על השולחנות, דורכים על הזה. לא, אני אגיד לך, יש קצת זכות בזה. פחות מחשבות. כמה שהתפללו יותר, יותר מחשבות. עכשיו יש עוד דין של תפילה שצריך לכוון כנגד קודש הקודשים. זה דין שכתוב בגמרא, שצריך להיזהר בו. לכן אם אדם נמצא בעיר אחרת או במקום אחר, תמיד יחשוב איפה נמצאת ירושלים. כמו שהגמרא אומרת, היה עומד בחוץ לארץ לכוון עצמו כנגד ארץ ישראל, היה עומד בארץ ישראל לכוון עצמו כנגד ירושלים, היה בירושלים לכוון עצמו כנגד בית המקדש, היה עומד בבית המקדש כוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר, והתפללו אל המקום הזה. היה עומד בבית קודש הקודשים, אומרת הגמרא, לכוון את ליבו כנגד בית הכפורת. היה עומד אחרונת בית הכפורת, יראה את עצמו כאילו הוא לפני הכפורת. נמצא שבתוך בית המקדש, נמצא במזרח, מתפלל מערב, נמצא במערב, מתפלל במזרח. לכן כך, זה הכל העומד כותל המערבי, למה לא עושה את השכינה משם? אנחנו מתפללים האמת כעת בכיוון ההפוך, כותל המערבי, אנחנו מתפללים בכיוון המזרח. אבל כשהם היו בתוך בית המקדש, היו באים מכיוון המזרח, מתפללים למערב. שכן השכינה במערב, אז כל התפילות היו ליד על הכותל, מהצד השני של הכותל. אז אם כן, נמצא שצריך להיזהר שכל ישראל יכוונו ליבם לאביהם שבשמיים, לכוון להתפלל לאותו צד ולאותו מקום. גם הירושלמי ככה אומר, הירושלמי אומר על הפסוק בשיר השירים, בנוי לתלפיות. מה זה לתלפיות? פרץ, שכל פיות פונים אליו, אז הוא אומר שמו כותל המערבי, כותל, כותל, אז הוא אומר כותל מובן, כפה זה גימטריה של הוויה. אבל תל מה זה? אומר תל זה תל פיות, שכל הפיות בעולם פונים אליו. ולכן זה המקום ששם התפלל. והגמרא בעצמם דורשת שם. בין זה, בזמן שאתה מתנש הים, עכשיו אתה מתנש ערב. אז מה נתקע מן הים פונים לשם? שבר גמרא בנוי בתפיות, תל שכל פיות פונות אליו. ולמה? רבי אברהם אזולאי אומר, זה שער השמיים. וכל התפילות שלנו עולות דרך שם, לכן אנחנו צריכים כולנו לפנות לשם. כאן בירושלים, שאת מאוד נזדהר בכל מיני שכונות, לדעת איפה נמצא בדיוק הכותל, בכלל בשכונות הצפוניות, פעמים אדם מעטד את הכיוון, לדעת את הכיוון הנכון של בית המקדש, איפה נמצא את קודש הקודשים, איפה בית המקדש, שם אני אתפלל. אבל
רב, על איזה כיוון עומדים?
לא שמעתי?
על
איזה כיוון?
כן.
על איזה כיוון זה במזרח. אז אתה ועל איזה כיוון עומד לכיוון מערב. יריחו, יריחו. עכשיו אם אתה נוסע ליריחו בדרך, כביש הבקעה, עכשיו להתפלל לכיוון מערב. ארמון הנציב, ארמון הנציב, בית לחם, תקפיות, אתה מתכוון להתפלל לצפון. אבל אם אתה הולך לגבעה צרפתית, מלון היה, אתה היית שם הפעם? כן. בהר הצופים. אחרי הר הצופים. אני אזמין לך סוויטה שם. אתה מתפלל לכיוון דרום. שם אתה רואה את הר הבית כולו, פרוס לפניך כקף יד. אז אתה מתפלל לכיוון צפון. תלוי איפה אתה נמצא, לפי המקום שאתה נמצא, נפנה לשם. אלא מה, אתה מהיר הערה יפה. מה אם אני רואה שם מסגד? מסגד אין בעיה, אבל נסיעה זה בעיה. ספר חסידים כותב, שאם הוא מתפלל בבית והחלום שלו פתוח, הוא רואה מולו כנסייה, אסור להתפלל בו לשם. אלא מה יעשה? או ישים מחיצה בינו לבין הכנסייה, או יפנה את הפנים שלו בצד אחר. כאן זה אין דרך. אם יש בית עבודה זרה מולו, וכן גם חוץ מזה, אם אדם נמצא באיזה מקום פתוח, ורואה שם מולו כנסייה.
בצלקות אהרון עשו דבר כזה, עשו ציר קבוע, שלא
יקרו. אשריהם, אתה פנית להם תקיר.
לא, לא. הרב, אשכנזים הם מתפנים לכיוון ההוא פה, שתים
לכם. כיוון ההוא. מה
ההיכלות,
לכיוון ההוא בעצם זה... אנחנו לא מתחשבים בכל אחד. אנחנו מתחשבים איפה נמצא בית המקדש. האמת הפוסקים כתבו שראוי לבנות את ההיכל לאותו צד שפונים אליו בתפילה, כדי שאנשים לא יתבלבלו. אבל לא תמיד זה סימן. ההיכל הוא לא סימן, לפעמים בגלל המבנה של בית הכנסת, או הפתח של בית הכנסת, בנו את ההיכל, הוא לא מקום הנכון. אבל צריך לדעת תמיד את המקום הכיוון של התפילה, ששם האדם יפנה. לכן, רבנו יונה כותב, שאם היה עומד מחוץ לארץ, יכוון לבוא לארץ ישראל, בירושלים של המקדש, בית קודש הקודשים, הוא אומר, העומד בבית המקדש, העומד בירושלים, יכוון לבית המקדש, לא לארץ ישראל או ירושלים לבד. ותמיד צריך לכוון ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, בית קודש הקודשים. מכל הכוונות האלה, אחד בתוך השני, שלא יהיה רק אחד מהם. והעם אומר, זה שער השמיים, ושם כל התפילות של כולנו עולות דרך שם, והתפילות של כולם עולות ביחד. כמו שכעת לא ירושלמי, ירושלמי אומר, שמחכה המלאך שעה וחצי מזמן התפילה, לאסוף את התפילות של כולם, ומעלה את כולם ביחד. עברה שעה וחצי, מחכה לתפילה הבאה, אבל די. עכשיו השם תפילות של חוץ לארץ, כעת פתרים שם שחרית, הם עולים איתנו, אז יש לנו מנחה. אז שחרית שלהם זה כמו מנחה שלנו. וגם על זה הדרך, נמצא, אתה כותב הרמה, ביום הכיפורים הם בבעיה גדולה. דרך כלל מתפללים נהנה של כיפור, בסדר זה כבר כמעט שחרית של מחורת יום הכיפורים. או ביפן, יפן שבטה, עולם הפוך. הם שם יש הבדל של 8 שעות מפה, אז הם מפתימים אותנו, עוד אנחנו מתפללים שחרית, קמים שחרית. אנחנו מתפללים פה עברית, מתפללים שם שחרית. וכן בליל שבת, אנחנו מתפללים עברית של ליל שבת, מתפללים שחרית של שבת. אז יש שינויים בתפילות, והתפילות הולכים בארץ ישראל, שכן גן עדן הוא מול ירושלים. וכבר יעקב אבינו אמר, וירדה ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין, זה שם בית אלוהים, זה שער השמיים. כן, זה העניין. ועוד הביא את הפסוק, רבי דוד פנטו היה רב פה בירושלים, חותם של הרב חידה. הוא מביא שכתוב פסוק, והתפללו אליך דרך ארצם, דרך ארצם. זה הכוונה, כל התפילות עולות דרך ירושלים, ומכאן דרכה, ולא מקום אחר. כך גם מפורש בזוהר הקדוש, זוהר פרשת דהה.
מה חושב
שאתה סוכר כביר
ולא
יבעד?
השאלה
הזאת
מוכרת,
כי לקחת שרבים. נכון, נו, אז מה השאלה?
השאלה
היא כאילו זה בלי כוונה? כן, זה החידוש. החידוש הוא שתפילת רבים, גם אם לא קיבלו בה, אפילו מעטם, התפילה עולה. אבל תפילת יחיד היא לא קיבלת, היא לא עולה. זו בעיה גדולה. לכן לתפילת יחיד, בכל הפוסקים, וזה גם על הבחינה שמסתדר אם הוא מתפלל יחיד להוריד מעות בשעת התפילה או ישמיע כל דרך בתפילתו שכן על ידי התפילה תשמע השם כל דרכי על מקטרק לא יכול לקטרק על תפילתו אבל אם לא ישמיע כל דרכי יש לו בעיה יש ספר מקור חוכמה ונמונה עתיד בספר הבריאה ככה הוא מביא שם מביא שהמלאך הממונה על התפילות שהוא חושב כתבים וקולות הוא מחכה לכל תפילה ותפילה ואם היא תפילה ציבור גם אם היא לא נאמרה בכוונה היא עולה. זה החידוש. אבל צריכה שיהיה חלק בכוונה, לא בכוונה בכלל, שיהיה חלק בכוונה. יש האמת, כלומר זאת האמת, יש בעיה עם אלה שמהדרים בערכאות, להתפלל אצל חזנים מבוטלנים, או לפעמים עושים שבת קיוט. אני אמרתי חזן מפורסם, אתם מכירים אותו, אמר לי, הרב לא יתכן, זה מצווה לפרסם ברבים, לא יתכן חזן שמסתכל על המקמה, וחושב איך לעבור ממקם למקם, שיכול לכוון בתפילה. זאת אומרת, זה לא יתכן במציאות, אין את זה. שאלה התחמו שהיה יתכן. לא שייך. לכן זה בעיה חמורה. הרבה אנשים עושים פעמים שזה שבת שירה או זה שבת, ובאים לזה תאיתנים חזרים. זה עולה בקריאת התורה, זה עולה בקריאת כהנים, זה עולה קדושה, וכל אחד ינגן את הניגון שלו. זה כלל לא מכבדים מה שהם אומרים. כי הם אמרו שלא, כל הזמן מסתכל איך לעבור ממקם רס ומקם עג'ן, מעג'ן לביית, ומביית לנגיע לחוסני. אז איפה אנחנו נגיע לסעודיה בסוף נגיע? אז מה עשינו? אז חבל! רבי חיים ברדיו תולד יותר מכמה מספרם, מכמה החיים שלו, בתוך החיים. מי ייתן להם מתבטלים כל המקמה, כמו אומר. מי ראיתי הכל הייתי גוזר שלא יתפללו לפי המקם. ומי יש כאן לפי המקם, ואז יש להם סוגר של מנגינות, וזה עושה ככה וזה עושה ככה, ובכלל שוכחים מה הם מתפללים. יש חזנים, אני לא רוצה להזכיר שמות, חזנים אלוהים, הם בוראים משפטים שלמים. יש אחד החזנים שכולם מטורפים עליו, אני גם הם שמעתי אותו. יוצר, חצי יוצר הוא בלה אותו. מתחיל קרוב ומסיים בעמוד השני, הוא אפילו לא שם לב איפה הוא נמצא. כי הוא הראש שלו נמצא במנגינות. זה אסור. זה תפילה שהיא במנגינה כל הזמן. מה היה קרקע? המנגינה היא יפה, כתוב כבד השם מעונך, הגמרא דרשה ממה שחנתך, כן מעונך אלא מגרונך, זה בגלל שהוא מכבד, ועם זה משמיע קול נעים בתפילה כדי לעורר את הכוונה. אבל לא שזה עשה את העיקר תפל ותפל איתך, אז לא יצא כלום. מה יצא מזה? כמובן אומרת על נבל הכרמלי, למה לקחו את עצו? הרי אותו אחא ולקח לו את הכרם, שכן כתוב.
אבות
הישראלי. בעלותך, איך?
אבות הישראלי.
הוא בגדולו, את אבות הישראלי, הוא בגדולו של נבל. נבל הכרמלי היה בגדול שלו. שם כתוב, ולך חודש תרציתה בעלותך לראות את עיני האדון השם. הוא היה נוקו לא ערב מאוד, והיה עורב את המקדש, והיה שר שם בחגים, והיו נשים בהם לשמוע אותו. פעם אחת אמר, מה אני שר בחינם, אני משמיע לאנשים כולם כעתים עליי? לא רוצה, לא עלה לבית המקדש. לא עלה לבית המקדש, באה אף וחמד לא התרצו. היה פשוט אומר, שלך חודש תרציתה בעלותך לראות את השם. אבל איך שיהיה, לא יתקרב בשביל המנגינה, הוא תפתח כולו. הוא יתקרב לשבח את הבורא. כן.
אדם
שהתפלל שמה מאוחר,
אמר
רק בגלל שמה, ואתה מתקרב מאוחר,
הוא לא אמר
עמידה. מה זה
לא
אמר עמידה? למה לא אמר עמידה?
הוא
אמר
להתפלל,
יחיד,
לא יצא
לו. לא, השאלה זה שלה, רק חצות היום, יש לו עדיין זמן, אמנם יש לו מרבית עבר על 4 שעות, עלה על הקהל חצות היום לכל מתפלל.
לא אמר, הוא עושה
מלחה פעמיים. השאלה אם הוא היה אנוס או לא. אם הוא היה אנוס, יש לו מלחה פעמיים. אבל אם לא היה אנוס, אני כפושע. איפה לא תשתו לי? הוא בא לדבר ערבית. הוא ידע, אמרו לו, בוא תפלל ערבית, אמר, לא, יש לי זמן. לא רוצה לפלל עכשיו. הלך לאכול, הלך לשתות, ישן, להפסיד. אבל אני מסכן, שכח. הוא חשב שיש לו מניין במקום אחר. ואחר כך, הוא נפנה ממנו, זה נקרא אנוס. אבל אם לא היה אנוס, זה נקרא פושע, אין לו תשלומים. אבל את האנוס יש תשלומים.
היה חם, שם היה נגרן יקר.
כן.
הרב בצום שעה לפני השגיאה.
כן.
הוא
הכהנים עלו...
לא, כהנים לא יכולים לעלות, אלא תוך חצי שעה, יש אומרים 3/4 שעה, אבל להלכה חצי שעה 30 דקות לפני השקיעה.
אם
עלו,
מה עושים?
עלו, מזל עלו, לא יכול להתברך. סוף, יש בעיה ששאלה של אותה למטרה. ולמה זה? זה כל זה מפני שלא יבואו לטעות ביום רגיל, אבל זה שעת שחרות, אני לא אומרת מדין שחרות, שלא יבואו להשתקר. אז בדווקא בתפילה שהיא סמוכה, כמו נעילה של יום הכיפורים, בחצי שעה האחרונה של היום, בזה יש נשיאות כפיים. אבל לפני כן, תפילת מנחה ביום הכיפורים, אין נשיאות כפיים, אבל כשזה טעמים, כמו שכן להיות השעה טעמיות. אכן לא טוב עושים. אלה שמתפללים יותר מחצי שעה לפני כן, שלא יגידו בקת כהנים. בקת כהנים יש רק עוד חצי שעה.
אם
ימלאו, אה? אם ימלאו, ירדו? לא אמרתי ירדו, יישארו עומדים שם עד שיגיע הזמן. תעניש אותה. לא בקת, עדיין, עדיין.